דיבוב צפוף, פודקאסט הדיבוב הישראלי. אני ליאור.
ואני איתמר.
ואנחנו מוזיקאים וחובבי דיבוב. בכל פרק נערך צמד גיבורי ילדות שלנו ונשב איתם לשיח פתוח על עולם הדיבוב הישראלי, על הקריירות שלהם ועל דיבוב הדמויות האיקוניות. נשאל אותם את כל מה שיש לשאול על הקולות שעשו לנו את הילדות. מתחילים.
דיבוב צפוף, דיבוב צפוף, דיבוב צפוף. דיבוב צפוף, דיבוב צפוף, דיבוב צפוף. דיבוב צפוף, דיבוב צפוף, דיבוב צפוף.
טוב ורע הם מונחים הפכפכים בטלוויזיה ובקולנוע של ימינו, אבל עד לפני זמן לא רב מדי, בסרטי הדיסני הקלאסיים המדובבים לעברית שלטו שתי ישויות. אלון אופיר כנציג הטובים, האמיצים, היפים והנהיבים, ואלי גורנשטיין, קולם של הרעים, המפלצתיים והרמומיים שבנבלי דיסני.
בתור ילדים לא הפריע לנו העובדה שלכל הרעים ולכל הטובים יש את אותו קול. זה היה אפילו מאוד הגיוני כשחושבים על זה.
אלי ואלון דיבבו בכל כך הרבה סרטים יחד, שידענו שהרוח שלהם יהיה שיא הפרויקט שלנו. הייתה לנו שיחה מרתקת, במהלכה גילינו...
מי המדבב הוותיק שאחראי לכך שאלון אופיר, רמה מסינגר, שרית וינו אלעד ועוד, הלכו לאודישן גורלי אצל שפריר הזקן.
איך עבו הילדים של אלי את העובדה שאבא שלהם הוא רוצח סדרתי מתואב בסרטים מצוירים? והאם ההרתעה שיצרו הסרטים האלה עזרה להשכיב אותם לישון בזמן?
האם אלי ואלון תמיד היו הטובים והרעים? והאם לפעמים התחלפו התפקידים?
איך אלון נשמע בתור מיסטר פינאט בטר? איך אלי נשמע בתור סארומן הלבן? אבל לפני הכל, חשבנו על דרך מיוחדת להפגיש בין הקולות שמשני צידי המתרס, במחווה לדמויות הקלאסיות שדיבבו. חייבים לומר, הקטע שתשמעו עכשיו הוא משחק, כן? אבל האנרגיות היו כל כך אמיתיות שלרגע חששנו שנאלץ להפריד בין צמד הנמסיסים. כמו תמיד, הכל מתחיל בתוך הים.
עשב ים של השחן תמיד יראה יותר ירוק, לא כדאי להסתכן וסתם ללכת יותר רחוק. תראי מה שיש סביב לך, כאן על קרקעית הים, הכל נהדר כאן כל כך, אז למה לרוץ לשם? כולם בתוך הים, בתוך הים, לנו כאן טוב כי פה קורתו בתוך מהים. שם על החוף בני האדם רק מתאמצים, עובדים כולם, ואילו אנו כיף לכולנו בתוך הים. יפה, אוקיי.
מה עושים פה? עוד מישהו צריך להגיע לפה, לאולפן?
כן, תראה, אנחנו...
About that.
מה?
מה הוא עושה כאן?
אוי, בואי, לא. רגע, לא, 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 זה בסדר, אני לא מתכוון להישאר. תודה רבה שהזמנתם אותי.
רגע, רגע, חברים, בואו ננסה לדבר שנייה.
לא, מי האידיוט שחשב שזה רעיון טוב להפגיש בינינו?
כן, ולמה להסיר את זה מאיתנו?
פשוט חששנו שלא הייתם באים, אם הייתם יודעים, חשבנו שזה יכולה להיות הזדמנות ללבן קצת את עניינים.
אין שום עניין ללבן, הוא הרג את אבא שלי.
לא, לא הרגתי את אמא שלך?
לא, את אבא דחפת אותו מצוק, אני לא אשכח את זה.
אני די בטוח שהרגתי את אמא שלו.
הוא הרג את שניהם, זה לא משנה, זה לא היה באותו סרט, זה לא הנקודה.
זכור לי משהו עם כנסייה, היא ברחה, אני רדפתי.
טוב, תשמע, לא נעים לי, לא אכפת לי מאיפה, אני עם הבן אדם הזה לא יושב לא לשיחה ולא לכלום, בסדר?
רגע, זה לא שאתה כזה טהור, כן? אתה זוכר את הפעם ההיא שאני הייתי פמות צרפתי ואתה היית שוטה הכפר וניסית להמיס אותי עם לפיד?
בסדר, נו, בסדר. נפילה חד פעמית, איבדתי עליה חרטה, נכון?
לדעתי אתה פשוט מסתוסכל מזה שאתה טוב מדי. זה העניין.
אוקיי, מרגיש לי שאנחנו מתקדמים לכיוון טוב?
אתה דחפת את אח שלך מהצוק מרוב תסכול, אתה מדבר איתי על תסכול? תסתכל במראה, תראה תסכול.
אני מתוסכל כלב השפטות שכמוך.
כלב, תגיד לי, אתה בכלל סיימת פעם סרט של דיסני? לא, באמת, אני מת לדעת את זה. גם אם היית נשאר בחיים באיזשהו סרט, זה תמיד היה במקום רחוק ומבודד.
כאן אלון מתכוון לי, במקום קטן ומחניק.
לפחות הייתה לי איזו אמירה בדרך. מה אתה עשית חוץ מלהתאהב ולהיות נורא חמוד?
טוב, די, מספיק, אני הולך, אני לא מוכן לספוק את האשמות האלה.
תברח, תברח, כמו שתמיד כשנהיה קשה. ברח ולעולם לא תחזור.
הנה, אתה רואה עוד פעם הברח?
חברים, חברים, בבקשה, אנחנו כאן הצלחנו להביא את כוחות הטוב וכוחות הרע של דיסני ולשים אותם באותו חדר. בואו ננסה להפיק מזה את המירב. אלון, בבקשה, בוא ננסה לדבר על זה.
שלוש, ארבע. אין על מה לדבר.
אולי תנסו לפחות ללחוץ מרפקים לשביתת נשק בתור התחלה?
הנה, קורונה, וואי, סבבה.
למען הדיבוב, אוקיי. טוב, אני נורא מצטער שהרגתי את אמא שלך.
ו? את אבא?
ואת אבא, כן.
ואני מצטער שלא ניסינו להבין אותך אף פעם, בסדר? אולי הדברים היו יכולים להיות אחרת.
אוקיי, זה מספיק ידידותי לעכשיו, חברים, אנחנו רוצים אתכם קרביים לאחר כך. אנחנו עושים כאן היסטוריה בדיבוב צפוף, ומאחדים את הנמסיס של דיסני ישראל. נציג כוחות הטוב, מיסטר אלון אופיר.
יאיי!
בצד שמאל של הזירה, נציג כוחות האופל, הלורד אלי גורנשטיין. דיבוב צפוף, כבר מתחילים, בעצם כבר התחלנו.
דיבוב צפוף, דיבוב צפוף, דיבוב צפוף.
60 שניות על אלי גורנשטיין. אלי גורנשטיין הוא שחקן, זמר ומגדולי מדבבי ישראל. נולד ב-1952 לזוג שחקנים וזמרי אופרה. לפני שהיה סקאר, ג'פר ופרולו, אלי היה ידוע בתור ההוא שצורח לבן בסרט הלהקה. שיחק בעשרות הצגות בתיאטראות רבים. ילדי שנות ה-90 זכו להכיר אותו גם כשחקן אורח בתוכניות טלוויזיה כמו קשת בענן, פרפר נחמד, טלפלא ועוד. לילדי שנות ה-90 שהיו צרכני דיסני כבדים, לא הייתה אפשרות לפספס את קולו העוצמתי. בין אם זה קול המשי של סקאר, לומייר וג'פר, צווחות הזעם והפאניקה של קלייטון, פרולו וסבסטיאן, קולו של אלי הותיר לנו רושם בלתי הפיך, ובניגוד לתווית הרע שהודבקה לו, ובצדק, הדיבוב של אלי מגוון מאוד, ונע מכל הבס המדוכה של אי החמור, ועד לצווחות הקיצניות של הילד שרוצה להיות שם, מרחוב סומסום. 60 שניות על אלון אופיר. אלון אופיר הוא שחקן ובמאי תיאטרון, זמר ומדבב. נולד ב-1967, בצבא, שירת בלהקת פיקוד מרכז, ולאחר מכן למד משחק בבית הספר בית צבי. שם הכיר את מי שעתידות להיות בנות הזוג שלו בליטי דיסני, רמה מסינגר, יסמין ושרית וינו אלעד, נאלה, ועוד רבים ורבות ממדבבי ישראל. שיחק בהצגות רבות בתיאטרון הבימה, הקאמרי ובאר שבע, בין השאר של דמויות דיסני שדיבב, כמו קוזימודו ולפו. לאלון יש קול עשיר מאוד עם המון איכויות, והוא נע תמיד על הרצף שבין צלול לצרוד. אף שהתחיל בתור המדבב של לפו מהיפה והחיה, אומץ מהר מאוד על ידי שפרירה ודיסני כדי לדבב את הטובים והגיבורים. בהאזנה חוזרת, למרות התחושה שהקול שלו קצת גנרי, ניתן לשמוע הבדלים משמעותיים בין הקול של סימבה, אלאדין, קווזימודו, קנאי, טוד ושאר הטובים. בנוסף, אלון דיבב גם מספר דמויות מחוספסות יותר, כמו פרנסיס החיפושית, מרטינקל, שחתול המרושע מכלבים נגד חתולים, ועוד.
כשאלי גורנשטיין מדבר ברכות, האוויר שבחדר רוטט קלות. אבל כשהוא שר בשיא קיבולת השרפת שלו, הקירות מתחילים לסדק. ביקשנו מאלי לשיר את בגלל הקורונה, מחווה של משפחת גורנשטיין לתקופה הזויה שאנחנו חווים עכשיו, על בסיס אש גיהנום מתוך הגיבן מנוטרדם. גם קווזימודו מתארח לתפקיד קצר.
ממש לפני ליל הסדר, רוני גורנשטיין ביתי ובעלה אוריס ממש שניהם שחקנים. אז הם אמרו, הציעו לי לעשות קורונה לגיל המסוכן ולקחת את הסולילוקווי הזה של פרולו מתוך הגיבן מנוטרו דאם ולכתוב מין מונולוג כזה על הגיל המסוכן שאני, אתה יודע, מהשנה אני פנסיונר של הקאמרי.
וואו.
אני אזרח ותיק, אלון, זה לא צחוק, אני בכל זאת, אתה יודע.
עמדים.
זהו. כן, זכיתי. אוקיי, בבקשה, בוא נשמע. בגלל הקורונה, הערב שוב אשב לבד, לאף אחד אסור להתקרב. בגלל הקורונה, אחגוג ליל סדר לבדי, ללא כל אלה שאני אוהב. מדוע קורונה תקפת אותנו כך פתאום? נדמה לי שעולה לי כבר החום. אולי כי נדבקתי מהשכן המתעטש, או כי אני קרוב מדי לאש. To be on the safe side, אכין לי מסכה, אחר כך אדבר בזום עם כל המשפחה. שלום כולם.
אהלן סבא.
מה שלומכם?
כל בסדר.
שומעים אותי, אני לא רואה כאן את כולכם.
חצר סדי.
ואיך עכשיו?
לא שומעים.
נותק הקו.
נבדוק את הווייפיי.
למה הכל חייב להיות כל כך מורכב? אז די כבר קורונה, חנקת אותי עם המיגון, הכנסת אותי לתוך קבוצת סיכון. חסני את העדר, וסוף כל סוף אוכל לצאת, כבר חודש בביתי אני סבון.
מה היה? ועשיתי לך סופר, לא היה ביצים.
מה?
אמרתי שחסר ביצים.
אז מה יהיה עם הקנית לך? אמרו שיהיו ביצים, עכשיו אין ביצים. קודם לא צריך מסכה, עכשיו חייבים מסכה. עייפתי קורונה מכל ההנחיות, שישרפו המסכות, רוצה לחזור לשחות. אוי, אני מסוחרר, לעצמי אני שר, אולי ניתן איזה שנץ ואקום מחר.
וואו, אלי,
איזה
נאמבר. וואו. לפני פעם, או איך הפכתי למדבב? ביקשנו מהאורחים שלנו לספר על המסע שלהם אל האוזן והלב של ילדי שנות ה-90. כמו תמיד, זה מתחיל ממפגש עם אישה בעלת שם וקול בלתי נשכחים.
אלי היה לפני פעם שלי, לפני הפעם שלי.
כן.
לפני פעמיים הוא היה. הוא היה לפני פעמיים, אז אלי קודם.
תקשיב, הכל קשור לשפריר הזכאי. אישיות, אישה...
בראשית הייתה שפריר.
אישה נהדרת, באמת. היא הייתה כל כך חרוצה. היא גם... כתבה ותרגמה ובימה והזמינה את האנשים ודאגה, ואם יש שיר ללמוד אז היא שלחה קסטה, ולמרות שדיסני עשו על זה לזכויות. אני התחלתי בקולרגול, אני חושב זה היה בלימודית, ואז לא היה השיטה הזאת של בן אדם אחד מקליט, אלא כל השחקנים, אני זוכר עם ציפי שביט ואלברט, כל מיני מלא שחקנים, ישבנו באולפן, עמדנו, זה היה נורא קשה, גם זה היה מסובך, לא היה זה, לא, זה היה פרימיטיבי. עמדנו כולנו עם מיקרופונים באולפן של הלימודית, שם למעלה בקונטרולים, אתם זוכרים את האולפנים הישנים של הלימודית, ישב שם הסאונדמן, ולאט לאט עוד משפט ועוד פעם, ותחזור על זה, וזה היה מסובך ביותר בכל השחקנים ביחד.
עכשיו אנחנו מדברים על טלוויזיה או תסקיטים לרדיו?
זה היה קולרגול, זה היה סדרה מסוירת.
רגע, עכשיו... הקטע מומחה. זה יניש מכל ארגול, מאיפה יש במים במול, יש לי צברון עגול, לי יש, זהו, שמי, הוא כל ארגול. תבין, כשהוא דיבב, אני הייתי ילד.
כן, אני לא זוכר כלום, אני זוכר שזה היה סדרה מאוד, עד היום שואלים אותי כל ארגול, ועדיין אנשים כבר מבוגרים בגיל של אלון, באמת. וזה היה סדרה, זה היה דבר, פעם ראשונה שעשו סדרה, וכאילו מדובבת. אחר כך התחיל לבוא רחוב סומסום.
כן.
ברחוב סום סום עשיתי, גם שפריר התחיל להזמין אותי, דובה לרייזר וכל החבורה, ועשינו
דמויות אורחות כאלה.
דמויות כאלה,
היית חבורה דווקא די קטנה?
אני רוצה להיות שם! אני רוצה להיות שם! זה אני עשיתי, אף אחד לא יודע, כי אני עושה את הקול הגבוה. לא, שפרירה באמת ידע לנצל את הקול שלי, את כל גווניו, את כל גווניו, ובכלל יש לי תיאוריה על העניין הזה, קול זה תעודת זהות. אתה יודע, אני מרגיש את זה, תשמע, אני נכנס לבנק, אני אומר, בוקר טוב, את הפקידה, והכל זה, יש איזו מילה באנגלית, אולי אתה יודע את הפירוט של טומברו, זה בצרפתית בעצם, זה גוון, זה גוון לא מכסה את הכל, טום, T-I-M-B-R-E, כאילו, זה, כאילו, הכל, מה שמכיל, מצלול, הכל זה, ואני מבין היום שכשילדים קטנים שומעים קול, ברגע שהם פתאום עושים, אוכלים פעם ראשונה, זה נחרט להם במוח, וזה לא עוזב אותם עד סוף החיים. זה יותר ממראה. מראה, אתה יודע, אנשים מזדקנים, זה לא נראה אותו דבר. קול, זה משהו שנשאר לעד. וזה זה כמו תעודת זהות. ואנחנו כשאז הקלטנו את כל הדמויות, לא ידענו שזה כל כך ישפיע.
שזה יתפוס
ככה. הדבר הזה של הכל בקוף, כן, זה... והיא באמת ידעה לנצל את ה... את ה... פה סיפרת לכם שהיא צלצלה והיא אמרה, אתה יכולת לעשות את זה ואת זה.
לפני שהתחיל המפגש, אלי סיפר לנו סיפור הזוי. קצת אחרי שיחת התחקיר המקדימה שעשינו לו, צלצל הטלפון שלו, שפרירה זכאי מתקשרת. לא דיברנו שנים, הוא סיפר לנו. אלי עונה בלב הולם ושפרירה אומרת לו, אלי, שמעתי שאתה מדבר עליי. דיברנו רק דברים טובים כמובן.
אני לקחתי, השתמשתי בזה, נעזרתי בקול הזה, ואני אפילו לא ידעתי מה אני עושה, כאילו פשוט, אתה צריך להבין שדיבוב זה, אתה נזרק למשהו, אתה, אין פה להתכונן כמו בתיאטרון שעוברים תהליך, ולומדים את הטקסט בעל פה, ואתה יודע, ואתה מתכונן, ואיך אני אעשה את הדמות, פה אתה בא, אתה רק, זה אינטואיציה, אתה מקשיב לקול, ואז אתה מנסה, אמריקאי, ואתה מנסה לחבר את עצמך לתוך, ולהיות בטיימינג, בספטות הזה של הדמות, וזהו, וזה ישר, זה עבודה מהירה, זה מיומנות. אז...
זה מעניין שמגיעים כאילו עם כזאת עבודה שאין תרגולים לפני, מגיעים להתאמה מאוד משכנעת.
כן, אפילו... דיסני לא אפשרו להתכונן, הם לא נתנו, לא שחררו טקסטים, לא שחררו...
רק נתנו לך לשיר שיר על זה.
רק כשהיה שיר מסובך, נגיד, במרד החיות, פתאום הייתי צריך לעשות יודל.
כן.
מה? אז על זה עבדתי, זה לקחתי, כי ארבע חיים שלי עשיתי יודל. לקחתי את זה, ולקחתי את התווים, ועבדתי צליל, צליל, זה היה מסובך. אז זה משהו שהייתי צריך להתכונן בבית.
כי זה טכניקה, יודל, שצריך ללמוד.
אחרי יש לי סיבה לראות את הסרט הזה.
כן, זה אחלה.
מרד החיות זה אחלה סרט, הוא פשוט נכשל מאוד, ולא נצרב לנו בזה, סרט מעולה מעולד, הכי דיסני שיש.
וואלה.
אלון, איך אתה נזרקת על
זה? אז לפני שהיה פעם, לפני שהיה פעם שלי, אני הייתי באמת ילד, ואז היה בלבי לא חלום, שהיה מדובה, והיה כל ארגול, והיה הדבורה מאיה המצוירת, וגדלתי לתוך דיבובים, אני חושב שאני הדור הראשון, שהדור שלנו הקשיב לדיבובים פעם ראשונה. ולא חשבתי על זה, אלי גורנשטיין שר בפסטיבל לארצי יש יום הולדת, את...
לארצי יש יום הולדת, אתם
יודעים. ואני שרתי את זה בבית ספר, כי רציתי להיות אלי גורנשטיין, אתה יודע, כאילו... זה העולם שגדלתי לתוכו, ואז הלכתי ללהקת פיקוד מרכז, ושרתי.
אה, גם אני הייתי פיקוד מרכז.
הנה עוד דבר משותף. ואחרי זה הלכתי לבית צבי, שם לימד אותי דובה לרייזר, ולדעתי הוא זה שהמליץ לשפרירה לנסות אותי.
כן.
במקביל לזה, סיימתי את הלימודים בסוף שנה ג' ונכנסתי לתיאטרון באר שבע. ההצגה הראשונה שהופעתי אי פעם בתיאטרון המקצועי הייתה כתוב בעיניכם עם אלי.
אדיר.
עכשיו, זה לא יומי, את הסרט הראשון שלי לא עשיתי איתו, היפה והחיה, אני לא יודע אם היית שם ביפה והחיה.
הוא היה שם במות.
אה, נכון, לומייר, אבל לא היה לנו הרבה, חוץ מזה שאני שורץ לך עם הלפים. אבל ההופעה הראשונה שלי בקריירה הייתה עם אלי גורנשטיין, הוא ניגן בצ'לו, ואני בגיטרה ובחליל צד, ופתאום היינו יחד. ומי היה מאמין שהמפגש המשותף הזה הולך להיות, איך אומרים, לשנים, כי כעבור השנים אנחנו גם דיבבנו את הדברים הגדולים האלה של דיסני, ואחר כך גם ביימתי את אלי בקאמרי, הייתי במאי שלו, שיחקנו עוד פעם בכתוב ביניכם בסיבוב השני. אז יש לנו, אנחנו ככה הולכים יד ביד, אז זה היה לפני פעם שלי. הוא פשוט סלל את השטיח ואני התחלתי לצעוד בו.
אגב, דובה לרייזר, אנחנו היה לנו כבר, דיברנו איתו והוא סיפר שהוא באמת, התלמידים שהוא לימד אותם והקשיב, שמה שיש להם קול מתאים, שיש להם איזושהי אינטונציה נכונה וריינג' מאוד רחב. אז שזה אלון ורמה מסינגר, שאנחנו עוד נדבר עליה היום, ושרית וינו אלעד שישר. נתקפו לתוך ה...
אלי אמר קודם שזה משהו של אינטואיציה, שאתה לא יכול להתכונן, תשמע.
אתה מתכונן כל הילדות שאתה משחק עם בובות.
לא, אבל יש משהו ברמה גבוהה מאוד של מוזיקליות מכל מיני דברים. כי אתה מקשיב לרפליקה פעם אחת באנגלית, אתה מקשיב לה פעם אחת. אם אתה מוזיקלי מספיק, אתה מספיק לקלוט את המוזיקה של האנגלית. הבעיה היא שאנגלית ועברית הן שפות הפוכות. לפעמים הדגש באנגלית בא אחרי...
אתה יודע מה הייתי עושה עם שפרירה? למשל, פתאום הייתי מגיע למשפט מסובך, אז במקום לבזבז זמן ולהתחרבש איך לעשות את זה, וזה הייתי אומר, תעשי. הייתי מקשיב, והייתי עושה בדיוק. עכשיו, בין כה אני, זה הכל שלי, זה לא, אני לא היה לי אג, אתה תמיד יתנגר, אל תראי לי, אל
תגיד
לי.
כן, לא, לא, אני כמוהו, תגיד לי איך את רוצה, איך את שומעת את זה.
אני חוסך זמן, כי הרי הכל זה מוזיקה.
אז במובן הזה, אם אתה, זה מוזיקה, גם פאוזות, אורך של פאוזות, אתה באופן פנימי סופר פאוזה במונחים מוזיקליים, ומישהו אומר, איך יצא שהוא היה בול בזמן? לא יודע, זה משהו באוזניים, במוזיקה.
יש סדרות מדורבות לעברית, בדרך כלל זה סדרות שפחות הושקע, פחות הזמן כאן לתקציב. אז יוצא בדיבוב, כאילו, קודם שמתי למשפטים שהם יוצאים, כאילו נמרחים ארוך מדי יותר ממה שאמורים להיות, וזה ממש משונה.
עכשיו תשמע, זה לא פייר. כי כשנכנס המחשב, יכולת לחווץ רפליקה ולהעריך רפליקה ולהזיז אותה חצי פריים מפה, חצי פריים פה. כשאנחנו התחלנו זה היה על סרטים, על טווין שנדמה לי קראו לזה, ואי אפשר היה להשיג, היית צריך כמעט ממש לדייק, לא היה מחשב שמחווץ לך את זה, מוריד את זה,
חוץ. אני חושב שהיום מקבצים כוונה.
מצד שני, היום יותר קשה אפילו לדבב, למרות המחשב, כי הטכניקה של הצילום של הדמויות, הוא נכנס לקלוזאפים מטורפים.
על השפתיים, כן.
ורואים את הפנים, אתה צריך להיות כל כך לדייק.
זה גם עניין של תרגום, לדייק בתרגום.
זהו, ואין, אני עובד עם שרון כהן, ועם כל הכבוד שרון נורא מוכשר, אבל הוא לא מתרגם בעצמו, הוא מקבל טקסטים, ואז יושבים, הכל משנים באולפן, וזה לוקח מלא זמן. שפרירה אמנם אומרים, כאילו הביקורת לפעמים עליה שהייתה ארכאית, והשפה לא של פעם. אני אוהב את השפה הזאת דווקא. והיא עשתה את זה מדויק. אתה רק היית צריך, כמו לקרוא תווים, פשוט לעשות את הטקסט נורא מדויק וטוב, וזה באמת...
אני אתחבר רגע למה שהוא אמר רגע, כאילו השפה הגבוהה, אנחנו נדבר תכף על השפה הגבוהה ומה היתרונות שלה לדעתי, בלי שום קשר. אבל כשאתה מקבל שיר, שאתה צריך גם לתרגם אותו בתוך מגבלות של לחן ומוזיקה ומספר הברות שצריך לשיר, אתה גם צריך לשמור על המשמעות המקורית של הטקסט המקורי, וגם שהתנועות יתאימו לתנועות שפתיים. זאת אומרת, יש לך פה שלוש מגבלות מאוד 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 קשות. וכשאתה מתחיל ללכת אל כל הטווח של השפה העברית, גם השפה הגבוהה, פתאום יש לך מלא כלים לעבוד, ואתה יכול לתרגם בצורה מאוד מדויקת. אין לך מושג מה זה בשביל שחקן לבוא ושהתרגום נופל פיקס. אתה לא צריך להתעסק.
אתה יכול להתעסק רק עם הביצוע.
עם הביצוע.
לא צריך לחשוב ולשבור, לשבור את הראש, ככה וככה.
רגע, אולי המילה הזאת, רגע, אבל זה נגמר באור.
זה לא תפקיד שלי.
אבל אם אנחנו עושים את זה, אז יש הברה יותר מדי.
כן, נתת לשפרירה.
אני, זה באמת העניין שראיתי לשפרירה בעניין הזה.
זה וירטואוזיות, זה מחשב.
ממש, ממש כישרון.
היא גם הייתה מחשבת תמיד. היא הייתה עושה חישובים כלכליים. כאילו היית נותן לה 355 כפול 812, היא אומרת, רגע, אני נותן לך את התשובה, אני אומר לה, איך את עושה את זה? אפילו לא כותבת.
איזה
קומפיוטרים עליה.
זה נשמע שההבדלים בין מה שהיה אז לבין מה שיש היום, זה קצת כמו קלאסי וג'אז, כאילו קלאסי הכל כתוב, מנגנים מה שכתוב, ג'אז מאלתרים כזה וזורמים.
היום זה יותר ראפים כבר.
ראפ, כן. אז נכנסתם לסרטים של דיסני, ואנחנו בראש שלנו, כשאנחנו מנסים לעשות את הקאסטינג בראש, שאומרים אני גורנשטיין, מיד חושבים סקאר, ג'פאר, פרולו, קלייטון, אני יכול להמשיך פה עם כל הנבלים. ושאומרים לנו נופלים, מיד חושבים אלאדין וסימבה וזה, אבל שניכם, כשנכנסתם, התפקידים הראשונים שלכם היו הפוכים. התפקיד הראשון של אלון היה של לפו.
כן, המשובה. לפו, מה אתה רוצה?
כן.
אני גם עשיתי את איו.
את איו,
נכון. מדבר
כך.
זה התפקיד הדיכוני היחיד, תכלס.
ובעצם התחלתם ממשהו אחד, סבסטיאן וזה, ואז רק הגיעו, יש פה בעצם את העניין של הטייפקאסט. אז הטייפקאסט זה, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. אנחנו הלכנו פה בפרק קודם גם את דור רייזר ואוהד שחר, שהם הם נטולי טייפקאסט, וטייפקאסט בגלל שהם יכולים לעשות הכל. אז לפעמים הוא רשע, ולפעמים הוא סיידקיק, ולפעמים הוא טוב, ולפעמים הוא גיבור, ולפעמים הוא זה. והם גם אמרו, יש יתרונות חסרונות, מעניין אותי איך אתם רואים את זה, בתור אנשים שאצלנו לפחות בראש ממש מוגדרים, בתור...
אני קודם כל אציין לגבי טייפקאסט, שאלי הוא אחד האנשים הטובי לב הכי גדולים שאני מכיר בחיים שלי. פשוט בן אדם נדיב, מפרגן וטוב לב. ואני כל הזמן אומר לשפרירה, איך לקחו את הבן אדם הטוב הזה, ונותנים לו רק את הרשעים? כמו שנתנו לך את הטובים.
אני אגלה לכם.
רק אדם טהור יכול לעמוד נגד כוחות הרוע.
מאחורי נועם ההליכות שלי מסתתרת ג'ננה שהיא מתפרצת בתיאטרון. זאת אומרת, אז יש לי את הזכות והלגיטימיות להביא כמו טיפוס במפיקים,
הנאצי הזה, יו, המפיקים,
או, או כל הרעים, או המטורפים, או בריצ'רד השלישי, זה שרוצח, או, או כל מיני כאלה ש, ש, או, או עכשיו אני הוא את הגורפי המטורף. זאת אומרת, זה תמיד, אני יודע שהוא נמצא שם, והיא גילתה את זה, היא מצאה את, לא יודע, אני באמת לא יודע, היא מצאה, היא הבינה, כאילו זה, יש את האפשרות הזאת על הבמה ובקולות, וגם אנחנו לא דיברנו על דבר אחד נורא חשוב, זה האנרגיה.
נכון.
יש משהו שאתה מכניס ברגע מסוים, בשנייה אחת, אתה לוקח עיניו, אתה נכנס, אתה יש לך איזו מחשבה, ותך אתה מביא את זה על, על הטייק אחד, דן. אתה לא יכול לעשות את זה הרבה, כי אתה תהרוס את
הכל. אתה נהיה צרוד, כן.
אתה תהיה, אבל אתה לוקח, אתה נכנס עם איזו אנרגיה, מכניס את זה למשפט, ושם זה נמצא. בתיאטרון זה קצת יותר קשה, אתה צריך למצוא טכניקה איך לחזור על זה ערב ערב.
כן.
אתה מבין, והרבה פעמים אמרתי גם לשפרירה שהיה לי סשן ואחרי זה הצגה. בואי נגמור את זה מהר כי אני עוד צריך לשיר היום, עוד צריך זה. זה לא פשוט, כי, וצריך גם, השחקנים הצעירים היום לא יודעים, צריך להתחמם לפני סשן כזה, כי אתה באמת יכול להרוס את הכל, אתה עושה כל מיני קולות. אני הרבה פעמים משחק עם שחקנים שחזרו אחרי סשן ואין להם קולות, הם לא יכולים לדבר על הבמה. כי צריך מאוד להיזהר עם הדבר הזה, מאוד.
אבל טייפקאסט, תשמע, באמת לי יצא בעיקר לעשות מה שנקרא תפקידי straight acting, לא characters, לא דמויות.
נכון.
ולפו, זה נדמה לי הדמות היחידה שהייתי צריך לשנות את הקול שלי. זאת אומרת, זה, אתה ממש מרגיש בגרון שזה לא אתה.
כן.
אחר כך, אני לא יודע איך, אני חושב שבגלל האופן שבו אני שרתי, כי היא שמעה אותי שר על הבמה, אז היא הבינה שחבל לא לנצל את הקול הטבעי שלי. כן. זאת אומרת, ואז היא כבר התחילה לשלוח אותי לתפקידים המאהבים.
כן.
אבל כמו שהוא טוב לב, אני לא יודע אם אני כזה מאהב בחדה, כאילו. אז דווקא יצא לנו הפוך בחיים. אתה לא רע ואני לא מאהב, אתה יודע.
כן. זה העניין של הקול, זה, אתה יודע. וגם שחקנים בסופו של דבר יכולים לעשות הכל, אתה יודע, בסופו... יכול לעשות ככה, לעשות ככה, ככה, אתה יודע.
כן. אולי בעצם אתה מציע ש... לשחק משהו שהפוך ממך, זה, יש בזה משהו תרפי. נגיד, להוציא את האנרגיות בתיאטרון, את כל האגרסיות, זה גורם לך להיות יותר סבלני ב...
אני הרבה פעמים רואה את עצמי שומר אנרגיות, כי אני יודע עוד רגע, אני צריך לראות לבמה, ולתת טורבו.
אז עובד גם בסדר הפוך בעצם.
לא, אז יש כאלה שאתה יודע, הם כל הזמן מגיעים לבמה, ואתה יודע, צריך לשמור. כי אין סוף לאנרגיות האלה. צריך לשמור אותן. נכון?
שניכם, אני יודע, כי דיברנו, אוהבים אופרה.
אבא שלי אז אמר אופרה, אבא שלי למד במילאנו אופרה.
אשכרה, וואו. אז גם באופרה, גם שם, כמו בדיסני, מחלקים את הקולות לפי המנוול, הרשע.
זאת מסורת, זאת מסורת.
כן, יש ויש.
אני בטוח שהמחזמר ודיסני, זה בנוי על מסורת.
זה בנוי אחד על גבי השני.
הבריטונים הם תמיד הליצנים. הבריטונים הם תמיד הליצנים. כן, הטנורים הם תמיד המאהבים, והבאסים הם הרשעים.
הרשעים או האבא של הכלה.
אלה המכשול, הם תמיד המכשול.
פיגארו הוא בס, נגיד.
פיגארו
בס. ספרפוצ'ילה בריגולטו זה הרוצח. בס, בס, כזה ממש.
ולאדון המוביל, המאהב, זה הטנור. וריגולטו הליצן הוא בריטון.
בדיוק, זה מתחלק, זה... זה יושב, גם הקומדיה דל ארטה היא כזאת, בתיאטרון.
יש איזה אופרה שאתם אוהבים במיוחד שהייתם רוצים לשחק איזה דמות על הטייפקאסט של הכל?
ריגולטו, מיד. אני גם זוכר הרבה אריות משם.
כן. אני עשיתי, אני שרתי באופרה הישראלית, אני שרתי את דון בזיליו בספר מסיביליה.
וואלה.
וואלה.
אני שרתי.
זה רוסיני, זה פיגארו לא של מוצרט, זה פיגארו של רוסיני.
כן, 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 זה פריקוול.
כן. אני שרתי ו...
מה זה גדול.
אני אספר לכם סיפור.
בשביל זה אני יודע
לך את זה. אבל אני שרתי, לא קלוניה, אין ונטי צ'לו, ונאורט. עשי ג'נטילה. אני אספר לכם סיפור. בסוף החצי הראשון, לפני ההפסקה, זורקים קונפטים, יש ספטט, כל הדמויות לפני הפסקה שעות ביחד ספטט, יפהפה שרוסים עם הרבה קולות וזה, ואז יורדים הקונפטי ואני עושה...
יואו,
אתה דיברת קונפטי.
אני לחץ לא מביאים את חנה מוניץ, תצלצל לסטנדביי, תצלצלו לסטנדביי, לא יכול לשאול.
יואו,
ואז מישהו עשה לי, יצא החוצה, ואני בסדר, יש קול, בסדר, ועליתי למחצית השנייה.
אוי אוי אוי.
שאין לך קול,
זה נכון.
אני נכנס ישר למצב רוח, זה קטסטרופה. זה הדבר הכי חשוב, הקול זה הקול. זה פשוט זה לא יורד.
זה כמו שאנחנו מוזיקאים, אני מפחד לשטוף כלים, פעם אחת נשבר קוס, ונשרדתי באצבע, אמרתי, עכשיו יצאתי בזול, מה היה פעם בעיה?
אם יש לך הופעה באותו
רגע, זה לא תרוץ לו לשטוף כלים, אתה יודע.
אני שוטף כלים.
עם כפפות, אבל...
לא, כבר, אתה מבין, הוא מכין כבר את הצירוצים. לא, לא, אני לא יכול, אני מנגן מחר.
אמרתי הביתה, אני אעשה כניסה במקום.
אז כמו שראינו, אתם מגיעים מעולם של תיאטרון, ובתיאטרון אלון גם מביים ומפיק וכל המסביב, ושם הפקות של יצירות מופת, זה לוקח זמן, זה לוקח גם הקאסטינג, גם העבודה, גם החזרות, הכל. ופתאום מזה להגיע לדיבוב, שאתה מגיע ואתה עושה את הטייק שלך בשלוש שעות, ובזה נגמר העניין ונחתמה יצירת המופת. יכול להיות שזה התחושה של האמנים שלא המשיכו בדיבוב, בדיבוב שהם הרגישו שזה משהו פחות רציני, שזה כאילו גיג חמוד כזה.
לא יודע, תשמע, קודם כל, בוא ניקח בחשבון שאנחנו מקבלים את התוצר, כשאנחנו מקבלים את אלאדין, אז עבדו שם, היה שם תהליך בארצות הברית.
הם עבדו.
הם עבדו. אבל לפעמים גם כשחקן...
הם גם קודם הקלידו את השחקנים, רק ציירו את הסרט.
ציירו לפי הזה, אבל אני...
נקודה לטובת הדיבוב בארץ.
הרבה פעמים, וזה עניין של שחקנים, כי יש שחקנים שבאמת מאוד אוהבים לעבור תהליך. אני לא בטוח שתמיד אני מאלה שאוהבים לעבור תהליך. לפעמים זה נורא נוח שפה עבדו, עשו מזנצנות, יופי, עכשיו אני הגעתי, תגידו לי לאן ללכת, ואני אעשה את הדבר הזה, נורא כיף. וזה נורא נוח, כי זה מקצר דרך. אתה מקבל את השורה התחתונה, ועליה אתה, ומשם אתה ממשיך. אז זה לא כזה, אתה יודע, נוראי לא לעבור תהליך.
אבל טוב שגם בשבילם זה היה ככה, נגיד, בצוות האנימטורים, כי הם היו צוות ענק. יש אחד שמצייר את הסטורי וורד, אחד שבסוף יש אלה שצובעים, ויש צוות אחר שמלטש.
תשמע.
בורג מערכת ענקית.
כל דבר טוב הוא סופו של תהליך. אבל בתהליך הזה, יש אנשים שבאים ומצטרפים ונכנסים ויוצאים, ואנחנו במקרה חלק מהתהליך שמגיע בסוף.
הדוב דבן של הקצפת.
אנחנו הצ'ופר.
במובן הזה אני חייב להגיד שבאמת הדיבוב הישראלי, בזכות כל הניסיון, זאת אומרת המדבבים מגיעים, בארצות הברית, איפה שהם מייצרים את הסרטים, הם עושים בדרך כלל דיבוב אחד, שניים אולי, ופה בארץ בגלל שיש את הנבחרת ה... היחסית מצומצמת בעבר. Yeah. אז האנשים כל כך התמקצעו שהם ממש נכנסו לזה בצורה מקצועית. זאת אומרת, לבוא ולעשות טייק מושלם בבת אחת עם הרבה הרבה יותר אנרגיות, הרבה יותר עוצמה מאשר מה שהיה בכל זה לפחות הטייק שלי עם הסיפור הזה.
תראה, אני לא יודע, אני יודע שיש לי חבר בלונדון שהוא שחקן קול, הוא מקליט ספרים, הוא מקליט תסקיטים. יש שם קריירות נפלאות, גדולות נורא, שאנשים לא צריכים להופיע על במה ולא צריכים להופיע בטלוויזיה, הם יכולים להתפרנס. מצוין, חיים שלמים.
היה לך פה דוגמה, אריק איינשטיין היה זמר אולפן, לא הופיע בעצם מחצית חייו.
אז אני לא יודע אם מה שאתה אמרת לגבי מה שקורה בחול מבחינת דיבובים, יש שם כנראה סצנה שלמה של דיבובים שאנחנו לא...
אני יודע לספר רק על הארץ.
לא שייכים אליה. אבל קרה משהו בארץ גם מבחינת כישרונות. כי אני חושב שכשהתחיל כוכב נולד למשל, והתחילו יותר אנשים לשיר ולבצע, ופתאום מגוון השחקנים והקולות הלך והתפתח. פעם היו פחות שחקנים, פחות זמרים, היו יותר מתי מעט שמהם יכולת לבחור. היום יש לך מבחר, מבחר כמובן לא כולם כאלה טובים, אבל יש מבחר, אתה מבין? והיתרון באולפן זה שאתה לא תמיד לוקח את כל הטייקים. בתיאטרון אם אתה לא טוב, אתה לא טוב, אי אפשר לצאת עוד פעם.
יש גם אחוז גבוה אצל המדבבים מהדור שאנחנו גדלנו עליו לפחות, כאילו, בודקים באישים, כמעט כולם כתוב בהיסטוריה להקה צבאית.
להקת צבאית זה בית ספר נפלא.
נהדר, אני לא למדתי משחק. אני לא יודע, עד גיל 30 לא הייתי בטוח, למרות שכל הזמן עבדתי שאני אמשיך בתחום, עשיתי תואר שני בחינוך, והלהקה צבאית בשבילי זה היה מדהים.
זה בספר.
אני הייתי במלחמה, הופעתי לפני שני אנשים, לפני 1,000 אנשים, וכבר אז גם צחקתי וגם שרתי ו...
והתחלת לאהוב לבן?
כן, הכל.
הלבן!
כן, זה...
אז משהו ככה מעניין על איך שאנחנו חווים סרטים. כשאני הייתי ילד והייתי צופה בסרטוני וידאו שאנחנו צילמנו בבית, בקלטות שצילמנו, בקלטות ביתיות, פתאום הייתי רואה את אמא שלי לידי יושבת על הספה, וגם בטלוויזיה זה היה לי כזה רגע של וואו. אז ילדים שלך אלי, או אני, איך זה לשמוע את אבא בטלוויזיה בתור הנבלים? זאת אומרת, להקשיב לטלוויזיה ולשמוע את אבא הרוצח.
אבא הרשע.
תראה, מה שאני זוכר מהתקופת שעשינו, באמת, עבדתי אצל שפריר, זו תקופה ארוכה, תשמע, זה 20 שנה, בוא נגיד. נגיד, מאמצע שנות ה-80 עד שנת 2000 או משהו. זו הייתה פחות או יותר התקופה, כן. זה גם תקופת הרנסנס של דיסני, והייתי כמעט בכל הדמויות, כל הסרטים, זה. אז הייתה מין, הייתה מין רוטינה. זאת אומרת, הייתה הקלטה, ואז אחרי כמה זמן פרמיירה בקולנוע גת.
נכון.
בשבת, ב-11 בבוקר, הייתי בא עם הילדים, אתה יודע, ואז בעצם פעם ראשונה השחקנים נפגשים, כי האיש לא רואה את רעהו.
לא רואים.
כל אחד בא לחוד להקליט.
וגם לא רואים תמיד את הסצנות הסויות, כי לפעמים שלחו את זה עדיין לא צבוע. את
הבא הקלטה. בעיקרון, הייתי מקליט.
זה הפתעה נגיד. זה פעם ראשונה שאתה
רואה את הסרט.
לראות
הסרט, כן.
וואו. אנחנו, הרבה פעמים רק עיפרון, שירתו. וגם הקפידו דיסני שהסרט יצא פה כמו בניו יורק, כמו בלוס אנג'לס. אותו זמן. ולכן זה היה מאוד חגיגי. אתה יודע, זה היה מין כזה, אתה יודע, שבת בבוקר עם הילדים, אתה יודע, ויושבים ורואים ונפגשים עם השחקנים. זה מאוד... עכשיו, תראה, אני יודע למשל, מלך האריות, אז הרבה הורים לא מראים לילדים שלהם את מלך האריות עד גיל מסוים.
כן.
זה מאוד קשה, מאוד טראומטי. זה סרט קשה.
כן.
המלט בעצם, אתה יודע.
כן, מבוסס.
אז... אז
תראה,
הבת שלי נגיד הגדולה ראתה אותי בדברים יותר גרועים על הבמה. בסוויני טוד, אני הייתי השופט. זה שחושק בבת של סוויני טוד, אתה יודע, והוא... ג'ואנה, ג'ואנה, סוסדלי הוואמן, אתה יודע מה זה, והיא ישבה שם. היא למדה באותה כיתה עם איתי טירן. והם היו עם הבית ספר מאיטל מיילין, הם באו וישבו עוד, והייתה צריכה להתמודד עם דברים הרבה יותר גרועים.
יותר גרועים מזה.
אני אמרתי לך שיש לי ג'ננות שרק על הדיאטרון, אני עשיתי דברים שתשמע, דברים באמת. עשיתי, שחקתי פדופיל בילדים רעים של עדנה מזיה, שחקתי כל מיני דברים מוזרים במשך השנים, אתה יודע, וזה, והיא הייתה, והילדים ראו אותי על הבמה בכל הדברים האלה, אתה יודע.
זאת אומרת, סקר היה
את השופט,
זה כלום. סקר זה כלום, זה שטויות, זה בייבי.
אלי ואלון דיבבו יחד בהמון סרטים קלאסיים, אבל הקשר ביניהם תמיד היה מאוד מנוכר, קשר של אויבים, בלי הרבה סצנות משותפות. בגיבל מנוטרדם, אלי מגלם את הפטרון של אלון, השופט פרולו, שמגדל את קוואזימודו במגדל הפעמון. בתחילת הסרט, קוואזי ופרולו יושבים לארוחת בוקר שמשתבשת במהירות, וזו הסצנה שבחרנו לשחזר בפרק הזה.
אתם צודקים. אני הולך, אני אתרחץ, אני ארד לי במדרגות, אני אצא דרך השער ו...
בוקר טוב, קוואזימודו.
בוקר טוב, אדוני.
נערי היקר, עם מי אתה מדבר פה?
עם חבריי.
הבנתי. וממה עשויים חבריך, קוואזימודו?
מאבן?
אבן יכולה לדבר?
לא, לא יכולה.
נכון מאוד, אתה נער נבון. אז בוא, נוכל. נחזור שוב על האלף בית.
כן, אדוני, כן, זה ישמח אותי מאוד.
טוב מאוד. א',
אבדון.
בית.
בגידה.
ג',
גהנום.
ד',
דין ודיין.
הלאה?
השפלה, וידוי.
זין חץ.
חגיגה.
מה אמרת?
חרטה.
אמרת חגיגה.
לא, לא.
אתה חושב ללכת לפסטיבל?
אבל אתה הולך בכל שנה.
אני אישיות ציבורית. תפקידי מחייב זאת.
אבל אינני נהנה מזה. גנבים, קייסים, חלאת המין האנושי, כולם מתפלשים יחד בשכרותם המשפילה.
אני לא התכוונתי להרגיז אותך.
קוזימודו, אינך מבין? כשאימך חסרת הלב הפקירה אותך בילדותך, מישהי אחרת, מישהו אחר היה מטביע אותך. וזו התודה שלך על שגידלתי אותך כמו בן?
אני מצטער.
או, קוואזימודו נערי, אינך יודע מה קורה בחוץ. אני יודע הכל.
אתה טוב אליי, אדון. אני מצטער.
סלחתי לך, אבל זכור, קוואזימודו, רק כאן זה המקלט שלך.
יס.
כאן באלפן התת-קרקעי.
במקלט.
הפינה האהובה עלינו. אני אמרתי את זה?
הידוע בכינויה של מי השורה הזאת.
אנחנו משמיעים למדבבים את המשפטים האייקונים שהם דיבבו, והם צריכים לזהות במי מדובר, מאיזה סרט זה, מאיזו סצנה.
בפרק הזה המשחק קשה במיוחד, כי כמעט כל הדמויות רעות או טובות. עבדנו מאוד קשה כדי להקל עליהם, והם עשו עבודה לא רעה בכלל.
של מי השורה הזאת, אני אמרתי את זה?
יס.
הראשון.
אתה מדהים אותי, היא לא אסירה, היא אורחת. עלינו להנעים לה את שהותה. בבקשה, אלבתי.
אתה שואל אותי מי זה? דוקא הפמות, זה לא בעיה.
זה הפמות, נו, זה חירה,
זה הצרפתי, רק לפי זה יודעים.
החוכמה גדולה, התכבדי, התכבדי, וווי.
עוד אחד,
נקסט.
פלינק,
נקודה אחת.
המראה הזה מזכיר לי משהו. איפה ראיתי את זה בעבר? תן לי לחשוב. או, כן, אני נזכר בדיוק. המבט בעיני אביך לפני שמת.
סקאר.
אני ידעתי לפי האש המבוערת.
זהו, יש דברים.
יש רמזים.
זה רמזים, זה רמזים.
היה לנו אגב, אני מותר להגיד בגלל...
אני אלך לך לדעת שעוד שמות, כשזה יגיע לא הייתי רק לקחו. זה נורא קל על החירים.
פה הם לקחו משפט אלום, כאילו, משהו כזה.
זהו, כי סקאר זה נורא נורא...
כן, זה השיר, אני יודע את השיר, כי אני שר אותו לפעמים, אבל זה... אני לא מסתכל בסרט, אני לא רואה.
מה עוד? יאללה, בוא נשמע.
יש, לא חסר. כן.
וסבסטיה. הוא אומר מבני אדם, אז אמרתי, אני לא אתן לו את זה כזה ככה. חתכתי את הבני אדם.
אישית! הוא כזה היסטרי, הוא חמוד, הוא כזה חמוד, אני אוהב אותו. הוא חמוד כזה, הוא... הוא כך רוצה שהיא לעזור לה, לאריאל,
והיא
מסתבכת, והוא רוצה את הנידה.
כן, אבל הוא גם רוצה להציל את עצמו מאבא שלה.
כן, כן.
נקסט, בינתיים לא בא.
יש עוד כוח.
זה ג'פר.
זה ג'פר.
עוצמה.
רואי, זה קול, פה צריך הרבה.
זה נשמע כמו...
זה הדברים למקומות האלה, זה כמה ארצי הוא יכול להיות.
נשמע כאילו יש לך פה עוד איזה משהו שמרחיב את
ה... אתה מבין, זה אתה בא, אתה מבין, כשאתה מקליט את זה, אתה צריך ממש להיכנס לאיזה
מין, להוציא
את זה, להוציא את זה. אתה צריך כאילו, זה מין רגע מסוים, אתה לא יכול כל היום להסתובב ולעשות כאלה, אתה מבין.
מדוד.
יאללה, נקסט.
אני אגרום לו להבין. אם הצלחתי ללמד תוכי לשיר אל מצור המלכה, אוכל ללמד את הפריה לדבר או שניים.
תוכי זה... זה... לא זוכר. אני יודע, אבל אני לא יודע, כאילו.
זה מתוך טרזן.
טרזן, קלייטון.
קלייטון. טרזן מגיע למחנה, והוא רוצה שהוא ירד איפה הגורילות, הוא מנסה
לתקשר איתו. גורילה!
הוא לא הולך כל כך. נקסט.
את הסרט הזה אני באמת פחות מכיר.
כן.
סרט חלק גדולי.
כן.
טרול.
הוא מאוד דתי, זה הקטע שלו. הוא הרשע בעיניי הכי כאילו...
הוא הכי מפחיד אותי, פולו.
כי הוא הכי מציאותי בעיניי.
זה רע, זה פיור איבל, אין אפילו רגש...
פולו זה רע.
אין רגש שאתה יכול להצדיק אותו.
אז אני דווקא...
מה שרציתי להגיד על פולו זה שבעיניי הוא דווקא הרע עם סיפור הרקע הכי אנושי. הוא אדם דתי, שמאמין מאוד במה שהוא מצווה להאמין בו, והניסיון שלו לחיות עם התאוות שלו לצד הציווי האלוהי מטריף אותו, וגורם לו לבצע את כל הפשעים שהוא עושה. השיר שבו הוא מבקש מהאל לעזור לו ולגאול אותו מהתאווה הרסנית, הוא מהאפלים והמרגשים שזכינו לשמוע מהנבלים שלנו. ועל זה תודה לפרולו ולדיסני. זהו, תמשיך אלון.
של סקאר, או התסכול של ג'פר, הוא פשוט רע.
לא, אז לפרולו יש לה רגע...
אתה יודע לא סיפרתי, שיש חבורה מאוד רצינית מעין הדג, יש להם ירחון קולנוע.
כן.
שהוא עורך דין, אנשים מאוד, שהם פעם בכמה זמן, הם סוחרים את הסינמטק, ומקרינים את מלך הריות, ועושים דיון רציני, שזה בעצם קונספירציה.
סקאר זכאי.
סקאר זכאי. סתם מאשימים אותו.
אני לא מאמין.
והם עושים
על זה דיונים. והם מראים למה.
תעשה לי טובה, תקרא לי פעם שזה קורה. והם
עושים על זה דיונים. עכשיו, הוא הזמין אותי לדבר הזה, אמרתי, חבר'ה,
דורון פישר, כן?
כן, דורון פישר. הוא בן אדם רציני.
אני רוצה לבוא.
ואז הקלטתי לו כמה מונולוגים כדי שהוא יעשה את
זה. הוא
רציני ברצים
בנאים. אנשים רציניים, והם מתווכחים.
אוי, זה נפלא.
סוחרים את הסינמטק.
תסדר לי הזמנה, אני רוצה להיות באירוע.
יש לנו עוד איזה שניים לאלי, ואז
אין מיות. בואו כולכם, לשם. סלחי, יש משהו שאני יכול לעזור? אני מדען, אדוני. יש לך איזו בעיה.
אני יודע.
אני רק כאילו אתה יודע, אלון.
זה אולי, רגע.
זה משהו יותר חדש, גם שפרירה, אבל כבר ממוחשב.
נו, זה עם הילד עם המשקפיים, זה... לא האוצרות, נו.
לא הארי פוטר, לא הארי פוטר.
לא, אבל...
באזור הזה. לא יודע, נו.
זה מוצאים את נמו. אתה משחק שם איזשהו...
אה, לא.
חתולי ים ענק הזה.
זה לא מה שחשבתי, אוקיי.
שכיר חרב, אני מעדיף לומר קפיטליסט הרפתקן, הרי אתה הבאת אותנו הנה ישר לתיבת האוצר.
זה אפילו אני לא יודע.
זה הכי קשה שיש פה לדעתי.
כן?
זה מתוך אטלנטיס. אני לא יודע אם אתה אפילו זוכר את הסרט. זה משלחת שהולכת למצוא את אטלנטיס ולקחת משם איזשהו אוצר. הדמות שלך שם זה מישהו בשם רורק, שהוא גם דומה לך אגב מאוד. והוא, עשית לו איכשהו
מבטא... ספר לו מה הוא עשה.
איכשהו מבטא אמריקאי בעברית, אבל לא באמת עם מבטא. אתה מדבר כזה...
אתה יודע שהרבה מהדמויות האלה דומות לי. כן, דומות לי. ג'פר דומה לי מאוד.
ג'פר מאוד דומה לך.
ארוך.
וגם גם הלסת של סקאר. האף
הארוך.
גם הלסת של סקאר.
נו, היהודי הגרגמל.
והם תמיד הרעים אצל דיסני, זה מבטא בריטי, בריטי כזה, וארוכים ונמוך, כל נמוך.
כן.
לכן, זה יכול להיות שגם זה גם הרן משפריה.
יכול להיות. משפריה רואה בעיניים.
זה פשוט מאוד. בכל חודש יש... לא, רגע. אין יום הולדת זה. אם יש לך יום הולדת, אז...
אליזה בארץ הפלאות.
יס.
הארנב.
אין יום הולדת.
זה כל כך לא מזוהה. אני ראיתי את זה באתר אישי, אם אני שומע, אני אומר, זה לא יכול להיות. זה בטח גיורא קנט או משהו כזה. פתאום שמעתי את זה.
זה מה שאמרת על שפרירה. שהיא יודעת שאני יכול לעשות גם את הדבר הזה, זה פשוט לא יאומן, היא ידעה את זה. אני לא יודע מאיפה, כי אני לא עושה אלבומה כאלה קולות, אבל היה לחוש לזה, היא...
מעניין,
מדהים.
כן.
תשמע, אני יכול לנסות עיניים ולא יודע, אין יום, אני שמח.
כי היו בטוח לוקחים לתפקיד איזה שחקן אחר, אתה יודע.
נכון.
היי, היי, זהו, 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 אבל נכנסתי לכל הזה, וזהו, אתה יודע.
יאללה, גדול. האחרון אני חושב, אולי זה.
בואו נשמע מה יש.
12 דקות אחרי 6 בערב, ב-18 בדצמבר, הדקה שבה נולדתי, ובדקה הזאת יושמדו כל כלי המדינה!
וואו, זה הזכיר לי גם פתאום סרט אחר, זה הזכיר לי פתאום...
זה דווקא סדרה, שהייתה בחינוכית.
אבל אתה יודע מה הזכיר לי פה? זה ברטטוי, את אגו שעשיתי.
אה, כן.
את המבקר מסעדות הזה שמדבר.
גם,
אם אני לא אוהב את זה, אני לא בולע את זה.
משהו כזה, אבל זה הזכיר, האינטונציה.
אז איזה סדרה זאת?
מה זה?
זה אוסקר.
התזמורת של אוסקר.
התזמורת של אוסקר, עם הפסנתר המדבר.
אפילו לא ראיתי את זה.
אתה שם איזה דמות של מישהו שלא אוהב מוזיקה, והוא רוצה להשמיד את כל הכלי
הנגינה. שליט העולם של לוינה החדשה בעתיד, שהכירים את המוזיקה. כלי נגינה חיים עם פרצופים ועדיים וזה, והם מקים מרד נגדו. סדרה הזויה, מצחיקה ברמות.
זה היה, אני חושבת שהייתה סדרה חשובה, כי זה הציג לילדים על מוזיקה, על כלים
כן, ועל כן, זה. כן, אז זה נגיד פרק זה... מ-1800 על 1800, בכל פרק היה יצירה אחרת שליוותה את הפרק גם בפסקול, אבל גם ברעיון.
עכשיו שאתה מספר, אני נזכר, זה שברי זיכרונות.
אז נגיד, זה היה הפרק של 1812, יש את ה... הוא בונס אותך גדול כדי
לפוצץ. תמיד הייתה יצירה שמנוגנת. כן, זה... לימד את הילדים. תשמע, יצאו דברים נפלאים לי. ממש. היום אני לא חושב זה היה תופס בכלל.
היום לא
היו... אנשים, מה הם שומעים? נועה קירל, מה הם שומעים? מה הם בכלל שומעים? מה הם יודעים בכלל?
צריך להחזיר את הדבר הזה לחינוך.
זה מדהים איך שחשבו על חינוך, אתה יודע, על כאילו... קלאסיק,
גם אוטובוס הקסמים היה למדע וכאלה
גופה.
השקיעו בזה מחשבה, כאילו ללמד
ילדים. גם ללמד וגם לעשות את זה באמת כיפי.
טוב, אתה היית מודאג לשווא, זה היה אחד הנהלים
הטובים. אחד המוצלחים כנראה.
אוקיי.
והצבת פה רף יפה לאלון, אז בואו נבדוק את זה.
ניקוד גבוה.
יפיפייה! יש לה זוג עיניים כאלה, והשיער, וואו, והיוך!
תמיד הראשון זה הכי קל.
הקשיבי, את חושבת שתופיעי פתאום ותכתיבי לי איך לחיות? את לא יודעת מה עבר עליי.
זה נעלה, הוא אומר את זה לנעלה.
כן,
סימבה.
היא באה לחפש אותו.
כן, היא באה להחזיר אותו.
כן, כן, כן.
זה מעניין, עכשיו שומעים אותם אחד ליד השני, סימבה יש בו משהו קצת יותר
חוספס. סימבה יותר, כן, יותר כבד.
מעניין.
סימבה הוא יותר בוגר, אלאדין יותר נער.
הוא ילד, כן.
כנראה.
כן.
מה שהדמות דורשת.
רק כשהגדל, אתה מגלה כי הוא...
זה קטע, רק כששמים אחד ליד השני, פתאום אתה שומע את הגוונים, כי אני הייתי משוכנע שדיברתי רגיל.
גם אני,
פתאום... היית מושפע ממה ששמעת.
שמעתי
מה
זה. כנראה,
כן, כי זה כל אחד מהם זה מדבר אחר.
מה עוד?
זה קטע, לא חסר.
לא, אתה תקשיב! כל חיי אמרת לי שהעולם הוא מקום אכזר ואפל! עכשיו אני מבין שמה שאכזר בעולמנו הוא בני אדם כמוך!
זה גיבן.
נכון.
כן, 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 זה קוואזי.
הוא מורד בפרולו וזורק אותו
דרכי,
ופתאום זה...
איזה קטע.
כמו מוסרי.
יש בזה משהו.
האמת שקצת...
איזה מהם?
ממש טל,
וואו. אוקיי.
גדול. קטע עוצמתי.
לכל הגילים! הלהקה שלנו מבטיחה לכם מופע שלא ראיתם כמוהו! וכשידידיכם החגבים יגיעו, נחסל את כולם מיד!
זה פרנסיס, לא, אי אפשר לתאר, ליידי באג. אתה מבין שכל דמות של דיסני יצא ששמתי זרקור על משהו באישיות שלי. אלאדין הגיע מנוואר, מחולון, מה שנקרא. במלך האריות, האימג' של האבא, ובפרנסיס, פרת משה רבנו, הוא כל הזמן מתעקש שהוא בן, הוא לא בת. כאילו, ליידי באג, ליידי באג, ליידי באג, ליידי באג, אתה יודע. ואני כל הזמן אומר, בסדר, נו, אז... אתה יודע.
כאילו, נתנו לך תפקיד ואמרת, זה בדיחה?
כן.
גם קווזימודו אמרת לנו באיזה...
קווזימודו, הפער בין מה שאתה חושב על עצמך. אני כל הזמן חשבתי שאני הכי לא מוכשר, הכי נמוך, הכי זה, הכי זה. ודרך קווזימודו דווקא אתה לומד לגלות את עצמך, לאהוב את עצמך אולי, אבל...
סלף-אקספט.
כן.
אתה אמר מי מפלצת ומי האדם.
מי מפלצת ומי האדם?
יפה. אני מרגיש כמו קריך עם סביר שטס כמו שצריך, אני אגיע לירח ומשם ואמשיך! ראו! בלאגן!
זה הארנב מכיפה אדומה?
לא, זה אותם אנרגיות פחות או יותר, וזה גם חדש.
כן.
זה מתוך מדגסקר.
אה, זה אלכס?
זה אלכס, כן.
אלכס זה רק עם הפן, אני זוכר אותה בסדר, אוקיי. הוא כאילו אריה שכל הזמן, ולפני שבאים הוא עושה פן מעצמו.
אני חושב שחשבו לך ישר כי אריה וסימבה, או ש...
מעניין.
יכול להיות, לא יודע.
זה הספר. אני בטוח ששאלתם את עצמכם, מי יהיה זה שיביס אתכם? זה אני!
חתולים?
זה כלבים נגד חתולים, כן.
ענק.
זה, לדעתי, היו לי שני רשעים ששיחקתי, זה אחד מהם, ג'רמי איירונס עשה את זה. זה חתול פרסי לבן ורשע מגעיל.
ג'רמי אירונס עשה את סקר.
גם סקר, לא?
יש פה
משפחת החתולים, בקליפה.
מדהים, וואו.
אז זה חתול, כן, זה אני נורא נהניתי לעשות פעם אחת את הרעיון, זה נורא כיף.
קצת ייכנס לרעיון.
שזה כיף.
כי זה ממש נבל קלאסי.
מה עוד?
יש.
מוריס, ספר לנו שוב סכן חביב, כמה ענקית הייתה המפלטת.
לפי.
שוטה הכפר האפס.
אתה יודע שיצא לי פעמיים לשחק תפקיד בדיסני, ואז לעשות את התפקיד הזה על הבמה. את לפו עשיתי בסרט, ואז כשדיסני הביאו לארץ את היפה והחיה, שיחקתי את לפו, וגם הגיבן מנוטרדם שיחקתי בסרט, ואחרי זה כשתיאטרון באר שבע עשו את קווזימודו, שיחקתי את קווזימודו. זה היה כיף. מה עוד?
אבל שלא...
בינתיים אני בסדר.
אתה בסדר גמור,
הכי טוב.
שמחים, אלו פתחים.
כן, אני חושב שעשה זאת. אני אגש ואגיד לה, את השואלה הכי יפה והכי, הכי... עוד לא ראיתי מישהי בשום מקום. אני אגיד לה, שלום.
אוי, זה חמוד.
איזה חמוד, איזה סרט חמוד.
שלום. זה לא סרט מפורסם, שואל והכלבלה.
זה סרט מאוד 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 underrated.
מאוד.
אני ממש חולקה.
עצוב.
רגע, זה בתקופת הרנס, אחרי הרנס או לפרוט?
לא, לפני.
זה כמו היפהפייה והיחפן?
קצת, מהאזור הזה, כן.
לא במבי ואלה, אבל כן.
זהו, נכון? יש עוד אחד?
עוד 11 שניות.
מרפי, אתה בסדר? רב טוראי, בוא הנה, תאסוף כמה מתנדבים כדי להביא את החיה הזאת לאהובה.
זה נמלים? לא.
שומעים סוס.
שומעים סוס ברקע. זה תפקיד שהוא לא רש... זה, אני חושב, אחד התפקידים היחידים שלך שזה סתם קולות רקע לכל אורך הסרט.
רגע, אז אני יודע מה זה, זה טוי סטורי, אני חושב.
לא. טוי סטורי, אתה היית שם גם איזה סמל.
חייל או משהו, כן.
אבל זה מתוך סוס פרה. של
דרימורס. וואי, מי זוכר את זה?
שובר שורות. מה עם דיבובלים מבוגרים? רק לילדים הגיע? אנחנו כאן כדי לתקן את העוולה. נתנו לאלי ואלון תמונה של שלוש דמויות, הנחיות קוליות, טקסט ומיקרופון, ונתנו להם לאלתר ולקבוע. איך ישמעו הדמויות האהובות מהסרטים והסדרות בעברית?
אז אנחנו מתחילים מאלון. לבקשתו של אלון, הבאנו פה את מיסטר ג'וני דאפ. יש עוד ידי הקריבים, שזה מחוץ לטייפקאסט, אבל זה צריך להיות מעניין.
זהו היום אותו תזכרו בתור היום שבו כמעט תפסתם את קפטן ג'ק ספארו.
יס! זה הראשון. אתה מכיר? זה מתוך בוג'ק הורסמן, שזה סדרה מצוירת למבוגרים.
אני חייב לומר, להיות מדוקה זה פשוט כיף חיים!
You are hired!
זה הטייפקאסט נגיד.
כן, זה הטייפקאסט.
גבוה, גרוני, מחוספס, צפחנות. רק סנדוויץ'! הסנדוויץ' הזה היה הדבר הטוב ביותר שיש לי בחיים! מישהו אכל את הדבר הטוב היחיד בחיים שלי!
זה גבוה, גרוני, מחוספס, צפחני?
האמת שדי, כן.
כואב.
זה השלושה.
כואב, אה?
אלי.
אלי.
מקבל טייפקאסטים.
מה זה פה? עמוק יבש, קאוס מתאים.
זה מיסטר פרנק אנדרווד, מבית הקלפים.
יש שני סוגים של כאב. הסוג שמחזק אותך, והסוג חסר התועלת. אין לי סבלנות לדברים חסרי תועלת.
מדהים.
זה ממש תשמע דיסני, אה?
זה אפילו קצת דומה. סארומן, שר הטבעות. הכי עמוק שיש.
עמוק מהדהד איתי עוצמתי. איך זה נקרא?
מורדור.
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 מורדור. כנגד כוחה של מורדור, ניצחון איננו אפשרי.
עכשיו אני רוצה דיבור בכל ה-12 שעות שהם הסרט הזה.
זה ליאם ניסן מתוך חטופה באחד המשפטים הכי אייקוניים שלו.
אם תיתן לבת שלי ללכת, הכל ייגמר בינינו. אבל אם לא, אני אחפש אותך, אני אמצא אותך ואני אהרוג אותך.
אומייגאד.
אתה מכיר את זה?
נולד פה רינגטון עכשיו.
אז כנראה שהנחיות שלי ממש מדויקות. זהו, זו הפינה שלנו.
מדהים.
אני זוכר איך הוא מדבר לי, המיסם הזה.
הוא לוחש קצת, לא?
כן, הוא כזה
לא. הוא כל כך צרוד שזה יוצא לו לחישה.
יש לו צרוד. כבר כואב לי, אתה רואה, זה אסור.
וואו.
זה מסוכן לקולות האלה.
אוקיי. מתקרבים לסוף, אנחנו... תודה לך. אנחנו אוהבים, אנחנו רוצים להזכיר... בכל מפגש שלנו אנחנו מזכירים מדבב ומדבבת שכבר אינם איתנו, לצערנו. ובאופן טבעי, השתתפתם באותו סרט אלאדין, בתור ג'פר, אלאדין, ואנחנו מדברים על רמה מסינגר ששיחקה את יסמין והלכה מאיתנו. אז אלון, אם יש לך משהו לספר ככה, אתה גדלתם ביחד כאילו ב...
רמה ואני נפגשנו בגיל 18. היא הייתה בלהקת פיקוד דרום, ואני בלהקת פיקוד מרכז. וכלהקות מתחרות, היינו קצת מתחרים, אבל גם קצת חברים, אתה יודע. ואז היא באה ללמוד בבית צבי, אז למדנו באותה כיתה. ואז ליהקו אותנו המון ביחד. המון. עשיתי המון תפקידים איתה במשך 3 שנים. וכשסיימנו, הגענו יחד להבימה, למשרתם של שני אדונים. ואז התחיל הרומן עם דיסני, כך ש... ואז התפקיד האחרון שהיא עשתה בחיים שלה, זה בעקר בית שביימתי אותה. אז היה לי גם קלוז'ר כזה איתה. היא תאומה שלי, מבחינה מקצועית אני מרגיש כאילו כמו נפש תאומה, כי כאילו נולדנו יחד והלכנו המון המון צעדים יחד, כל אחד במסלול שלו, ומדי פעם, אתה יודע, זה כמו מעגלים, פתאום אתה נפגש לאיזה צומת ונפרד ונפגש לאיזה צומת. היא כישרון ענק, וגם היא מהאנשים הטובים, הנדיבים, החייכנים, המפרגנים, כאילו שאלוהים נגע בהם. משמעת
כזאת. כן. אפילו בלי להכיר, אני יכול להגיד.
היא הייתה מלאת חיוך פנימי. וגם ההתמודדות שלה עם המחלה, ראית כמה אופטימיות וכמה... היא הייתה סוג של נס, אתם יודעים את זה. היא הייתה אמורה ללכת מאיתנו הרבה לפני, לפי מה שהרופאים אמרו.
נס רפואי.
כן, ובגלל הכוח החיות שלה והאופטימיות שלה, היא החזיקה המון 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 שנים, ואני כאילו מודה לאלוהים שיצא לי, שאלוהים יפגיש אותנו, היא השאירה אותי המון, והיא באמת מדהימה. אין הרבה.
אז...
כישרון גדול, באמת כישרון, משהו עם אינסטינקט כזה, גם זמרת, גם שחקנית, מוזיקלית מאוד. לצערי יצא לי לעבוד איתה פעמיים לקראת הסוף, ואני חושב שבגלל הגידול היא כבר זייפה והיא לא שמעה, ופעם עוד לפני שידעתי בך שהיא חולה, אז לא הבנתי פתאום, הייתה מרושלת לבמה, ואני חושב שזה בקשרי תרבות, ועשו שיחה איתה, וכאילו זה היה לא מובן, כאילו לא... וכפיינר זה היה קשור למחלה, וזה היה
טרנט. תבינו, היא הייתה סמל המקצוענות.
זהו, לכן זה לא היה מובן.
זה לא היה מובן, כשביימתי אותה כבר באמת לקראת הסוף, פתאום כשהיא קמה, היא הייתה מתנודדת. היא לא הייתה זוכרת את הסדר של הסצנות. עכשיו, אני מכיר את רמה מבית צבי. רמה מתוקתקת, רמה גאונה של פרטים, זוכרת. הכל אצלה מקצועני, לא יכול להיות שאת לא זוכרת את הסדר. אין מצב כזה. תשמע, היא הנחתה את טקס הר הרצל. זה היה בשידור חי, ובין הטייקים היא הלכה להקיא. זאת אומרת, היא הייתה גיבורה. גיבורה לא רק של המקצוע, היא גיבורה כאדם, לא רק כשחקנית. אישה מדהימה.
כמה שעות ככה לסיום, מדבב שאתם מעריכים במיוחד, אוהבים לשמוע, זאת אומרת, גם או קולגה או מישהו מחול שאתם מכירים.
זה לא בגלל שהוא פה, אבל אותו.
אוקיי. אל תרגיש, כולם אומרים את זה, כולם אומרים.
לא, אבל לשפרירה, לשפרירה יש קול שאתה שומע אותו פעם אחת, וזהו, זה נכנס לך
לב. היא נשמעת כמו הסבתא, כאילו, של...
בכפרת הדסים, אתה זוכר את זה?
אני לא כל כך, בעצם בגלל שעסקתי בזה, לא כל כך הקשבתי לדיבובים, לא ראיתי, אבל קולות מילדותי נגיד, זה קול של מישה אשרו, שנורא אהבתי כשחקן, וששייקי אופיר, שהוא כבר עוד לא היה צרות, נגיד שהוא עשה את...
את היגנס.
היגנס, או אני זוכר מילדותי, כל מיני דברים, ברדיו, המערכונים ברדיו, הקול הזה השפיע עליי מאוד, או שרגה פרידמן. זה היה קולות...
זאת אומרת, אנשים שאינו מדבבים, אבל הקולות שלהם
היקונים. אני אספר לכם סיפור מצחיק עכשיו. כשהתחלתי לפני 3 שנים חזרות עם חנן שניר על 3 אחיות, אז חנן אומר לי, והייתי פרטנר של גיל אלמגו, אז הוא אמר לי, הוא רצה ליצור כזה משהו יותר של קולנוע, קצת אינטימי, קצת לא תיאטרלי, אז הוא אומר, אתה יכול בסצנה הזאת אולי לא לעשות את הקול של התיאטרון שלך. אמרתי, מה עשות? אני חושב שהבנתי את זה, והוא גם סיפר לי בצד זה סיפור, שהוא פעם עשה הצגה עם רודנסקי בחיפה, בתיאטרון חיפה, והוא אמר לו אותו דבר, אתה יכול לא לעשות את הדבר הזה שאתה רודנסקי הזה, אתה יכול לא לעשות את זה. והוא בא, ורודנסקי בא לחזרה, הוא עשה קול אחר. הוא עשה קול אחר לגמרי, קול רגיל. אז הוא בא לרגע, אז מה, איך עד היום לא עשית כזה קול? הוא אומר, לא ביקשו.
אז ממך, אני יודע לבקש.
רגע, יש לי אחד שאם אתם אחר כך תוכלו לשים אותו, רובן שפר, משיר הפתיח של הדבורה מאיה, הרחק בארץ
ומזומיה. נכון, זה
יפה. הוא מגיע שם לגבהים, זה פשוט שר נפלא. זה, אם תשימו בפרק שאני משתתף בו, זה תהיה מתנה גדולה בשבילי. הרחק בארץ ומזומיה.
הוא עושה כזה פרונינג.
כן, כן, כן.
טוב, אז דיברנו הרבה על הרנסנס של דיסני ועל הדברים הגדולים, גם טיפה אחר כך, אבל אנחנו בתור אנשים שרואים את הסרטים מדובבים, אנחנו כבר כמעט לא שומעים, את אלון אנחנו לא שומעים, את הייתי הבלחה פה ושם, סרט לגו ב-2019 היה איזה משהו. יש איזו תחושה שהמדובבים שגדלנו עליהם כבר פחות בסצנה. קודם כל, לנו חבל, אבל תסבירו מה גורם לזה, מה התהליכים
שקוראים לכם
לצאת מה...
קודם כל, יש דבר נורא טבעי. החיים מתקדמים, אנחנו היינו, אחרינו יש עוד אנשים, אחריהם יהיו עוד. זה דווקא בסדר, הדרוויניזם עובד לטובתנו לדעתי בעניין הזה. יש איזו המשכיות. גם, תשמע, אנחנו באמת זכינו לטעום מהמיטב שבמיטב, גם מבחינת תרגום וגם מבחינת הסרטים של דיסני, לדעתי הם היו במיטבם.
נכון.
ולאט לאט התחילו להיות פשרות, ואז אתה אומר, אם זה כבר פשרה, אז לא.
גם כספית, פשרה כספית.
כן.
זאת אומרת, פשרה מכל כיוון, ואני באיזשהו די... שהתחילו להציע את הסכומים שהתחילו... זאת אומרת, אני ויתרתי על המקצוע הזה. תשמע, זה כבר לא היה משתלם בכלל, הדבר הזה.
המונית עלתה יותר מה...
כן, זה ממש היה...
דיברנו בפרק
הקודם. עוד עשיתי, השתתפתי בהפגנה בזמנו של המדבבים. לפני כמה שנים. ועשיתי כל מיני דברים לי של הדבר הזה, אבל אחר כך... אני חושב שאחר כך אחרי זה הודרתי, כאילו, הם כבר לא... לא הפסיקו לפנות אליי, אבל בסדר, תשמע.
מתקדמים.
אני ברגע ש... עשיתי סרט אחד לא עם שפריר. אני לא זוכר אפילו מי עשה את זה.
אוקיי.
והגעתי לאולפן, והתרגום לא היה, אתה יודע, כמו שדיברנו קודם, שצריך לשפץ את התרגום, ואז אתה מבלה שעות באולפן, בכלל לא על ההקלטה, אלא על הכתיבה. ויצאתי מותש ומאוכזב, ואמרתי, די לי, לא רוצה, בסדר, אני חוויתי את הטוב שבזה, עם זה אני ממשיך הלאה, וזה טוב שיש דורות אחרינו ש... שלוקחים את זה קדימה, זה בסדר גמור. אני כן חושב, היום, ששפרירה כן עשתה דבר אחד מאוד מאוד חכם, וזה לא נפלה לסלנג היומיומי של מה שהיה טרנדי באותו רגע שהסרט יצא. כי סלנגים באים והם מתים.
נכון.
ואז לפעמים אחרי כמה...
זה אופנה.
זה אופנה. ואז אחרי זה פתאום אתה שומע סלנג בתוך סרט שכבר הסלנג הוא לא איני יותר, עדיף כבר את העברית הגבוהה שמעניקה ערך מוסף ומחזיקה לנצח. זה מחזיק לנצח. תשמע, היה לא מזמן את המצעד של שירי דיסני, ואתה יוצא לך, קודם כל יפה לנו שהגענו מספיק, אתה יודע, התחרנו עם האנגלית. אתה יודע, יצא לנו מאוד מאוד יפה. העברית
קיבלה... לא חסר חבר'ה שמעדיפים את העברית.
מקום, בסדר, ואתה רואה את התרגומים, ואתה אומר, זה טוב. זה מחזיק שנים, על הדינוקלט בשנת הנערף 94. תחשוב כמה זמן עבר, 20 שנה, יותר. וזה עדיין טוב. חוץ מהרייש, זה עובד נהדר.
גם הרייש הוא לפעמים צריך אותו. זה מוסיף לדמות,
נכון.
כן,
מוסיף
לדמות.
ג'פר
זה מתאים, אבל יש... לסיסמין יש שם רייש לפעמים, אולי בשירים.
ששרנו.
רק בשירים.
עשיתי עכשיו עם שרון כהן, עשיתי את הדרקון 3.
כן.
גם רשע. ועשיתי אותו עם רייש, כי זה מתאים לדמות.
כי זה מתאים לדמות.
כן.
גדול.
אוקיי, אז הבנו, אתם כבר לא בעולם הזה של הדיבור. מה אתם כן עושים היום? זאת אומרת, אתם מתעסקים בתיאטרון, בבימוי. אלון, מה אתה עושה היום?
אני מביים תיאטרון ומשחק מדי פעם. אני שומר לעצמי את היכולת לבחור תפקידים. ויש לי בבית סטודיו לקרמיקה, אני קרמיקאי, שזה תענוג אליי בקורונה, אני פרחתי.
הקאד שלו מככב אצלי בסלון.
נכון.
אם אתם רוצים להזמין קאד מהרון אופיר, בבקשה, אני מספר פה למטה.
אבל אני בעיקר מביים בתיאטרון ומשחק מדי פעם בתיאטרון כשאני מתגעגע לבמה.
מדהים. אלי?
אני שחקן הקאמרי, עכשיו פנסיונר של הקאמרי, משחק שם כעצמאי. אני מופיע באופן פרטי, אני שר סינטרה, אני שר את שיריי מאלבום, אני... הדבר שאני הכי יודע לעשות זה בעצם להופיע, performing art. אני יודע לחלוק אהבה עם קהל, לספר סיפור, לרקוד, לשיר, זה קצת אומנות שנכחדה. אני גם נגן צ'לו.
Yes.
ואני מתחיל גם בבאר שבע, בתיאטרון באר שבע לעבוד, ובסדר, בבקשה. Yeah.
כן. תסתיים הקורונה ואנחנו...
כן.
כולם לא פעירו. אני חייב להגיד בנימה אישית, משהו קצת כזה מהצד, אנחנו, יש לנו פרויקט מוזיקלי שנקרא הסנופקינים, וזכינו לארח את שניכם בהופעות. אתם אירחנו בהופעה לפני שנה וחצי, והגיע הכי הרבה קהל שהיה לנו אי פעם, דאז, וזה קרה בגלל שאלי הוא סופר מוכר וזה. וכשהבאנו את אלון, אז כאילו אלון מאוד נכפה על הכלים ומאוד פרטי, ולא יודעים מי זה זה. ודווקא זה מה שהיה, מה שהביא את הבוסט, כי זה היה איזה מיסטרי מן כזה שלא יודעים מי הוא. מי זה הבן אדם הזה שעושה את הקולות המדהימים האלה, והגיעו, ואנשים...
אחרי... אבל זה כן מכירים, אחרי... לא נפיר את לה, לא נפיר, אה?
כן, נכון, אחרי ההופעה הבאה, הוא אמרו, זה... הוא וואלדים, הוא הדמות, הוא
זה.
אז כיף וכבוד גדול, ותודה שבאתם ושוחחתם איתנו. לפני סיום...
רגע, אני רק רוצה לומר שאני לא מוכן לשבת איתו לשיחה, הוא הרג את אבא שלי, כי הוא שרק אותו מהצוק.
אבל כבר היינו שם, אנחנו עברנו את זה.
עשינו את זה.
עשינו את זה.
תודה רבה לישי רזיאל.
ייי!
עם האולפן שלו. כיף, כיף גדול. ויש לנו... לסיכום. בכל פרק אנחנו מחלקים לאורחים שלנו מזכרת הפרק. תמונות, ציורים שלכם.
ציורים?
בתור הדמויות.
שדיברתם.
את התמונות האלה צייר בחור בשם עדן שרצקי. שמאוד... שרצי?
לילד זיכרוני.
עדן. עדן, תודה רבה. והוא מאוד מתרגש. אז הנה אלי בתור ג'אג' קלוד פרולו, ואלון בתור אלאדין.
יואו!
תמונת הפרופיל החדשה
שלי. יואו, זה התמונת הפרופיל החדשה שלי!
אז עדן, הנה, הם עושים דאז'
מאוד אהבו.
יואו, אין לך מושג?
וואו. יפה. וואו.
מדהים.
יפה מאוד.
אוי, זה נפלא.
יפה מאוד, מאוד מרגש. כישרון גדול.
יס, אז תודה.
וואו, אני עכשיו הופך את זה לתמונת פרופיל.
חכה, אני אשלח לך את המקור שתשים בזה.
אתה בפייסבוק?
לא.
אז מה זה פרופיל?
פרופיל בוואטסאפ.
בוואטסאפ. זהו, זכר?
תשלח לי גם את המקור.
אני אשלח לך, כן. חברים, תודה רבה. אלי גורנשטיין, אהרן אופיר.
תודה.
תודה שהאזנתם, אנחנו היינו דיבוב צפוף, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, בספוטיפיי וביוטיוב, להשתמע.